החוקים החדשים שהאנגלים מפרסמים בעניין הגבלה הם, זו שיחת היום העיקרית, היומיומית. דבר זה מביא עוד יותר פרסום לציונות, וגם מביא תמיכה כספית מוגדלת מהיהודים באמריקה ובשאר הארצות. הציונות, שכבר גם כך קיבלה תדמית של הצלה, מעוררת רחמים באופן טבעי, בלב כל ישראל, ודורשת בחוזקה להושיט עזרה עבור הצלה הגדולה של כולם. אין לך דבר שלא הוא עמד לרשותו של השטן ההולך ומסתין. עומדים לרשותו של השטן התנאים בכל אזורי מזרח אירופה, תנאים של לחץ ודחק כלכלי ובכלל גשמי. סכומים ענקיים, יש להם תנאים, עומדים לרשות השטן תנאים של סכומים ענקיים שבאים בשטף ללשכה הציונית. וגם הפסוקים והסילופים של הדתיים הלובשים לציונות לבושים של תורה וקדושה. אלה הציונים שמתחפשים לדתיים. סכומי ענק וסילופים של פסוקים בתורה שנעשים בשירות הציונות הדתית. כל זאת מגביר את כוחם ההולך ומתפשט להקיף את כל ישראל, להשתלט בשליטה בלתי מוגבלת. הציונות והיהדות נעשו לדבר אחד. זה מה שהם רצו שיקרה. הם עשו עבודה כזאת שכתפה פירות באושים, שהפירות האלה הם למראית עין נראה שהציונות והיהדות זה אותו דבר. הם הצליחו לגרום לכך שמי שהוא יהודי נראה, הוא גם ציוני, והדמיון מראה שכן הוא. המצב שוטף כבר את הלבלרים והמזכירים של האגודה אל הציונות. ממש. כי בלא ציונות אין מה לדבר ואין מה לפרסם ואין במה בשביל לתת נאומים ולהופיע. אגודת ישראל המתנהגת על ידם מחליטה לייסד ציונות משלהם בגלוי ולפעול פעולה זאת בעצמה תחת שמות חדשים עם המושגים הישנים. היא לוקחת את קודשי הקודשים, את הטרמינולוגיות, את כל עמודי התווך של היהדות, של הקהילות, של השפה, מרוקנת אותם ויוצקת פנימה תוכן ציוני שמחופש לחרדי. אגודת ישראל המתנהגת על ידם, על ידי המונהגת על ידי העסקנים, הלבלרים והפקידים, מחליטה לייסד ציונות משל עצמם בגלוי ולפעול פעולה זאת בעצמה, פשוט תחת שמות חדשים, אבל עם המושגים הישנים ובלתי שונים מאותם הציונות הדתית שקדמו להם. הציונים קוראים את שלהם בשם ציונות, והאגודאים קוראים את שלהם בשם יישוב ארץ ישראל. הציונים קוראים לקופסה שלהם בשם קרן קיימת, והאגודאים קוראים לקופסה שלהם בשם קרן היישוב. הציונים קוראים לאספה הכללית שלהם בשם קונגרס עולמי, והאגודאים עושים מעשה קוף, חיקוי עלוב, וקוראים את שלהם בשם כנסייה הגדולה, בכדי להיות גם כן כארגון בינלאומי. הציונים קובעים כי מי שרוצה להיות בוחר בנציגים, מי שרוצה להיות בעל זכות בחירה בנציגים לקונגרס הציוני, ישלם תרומת חבר, והיא קוראת לתרומה בשם שקל. האגודאים קובעים שמי שרוצה לבחור בנציגים לכנסייה הגדולה, ישלם תרומת חבר והיא נקראת סלע. סוף כל סוף, אין כל כך חילוק גדול בין השמות. סך הכל אין כזה הבדל גדול בין הכינויים השונים. מה בין קרן היישוב לקרן קיימת, ומה בין שקל לסלע? שניהם נגנבו ונגזלו מהתלמוד. ואין עוד חילוק גדול, אין הבדל גדול בין ההחלטות של המזרחי לאותן החלטות של אגודה, בנוגע להיגיון, לרעיון, להגות של התנועה, והמושג בציונות עצמה. אגודת ישראל, כאשר חשבו עליה המייסדים, אגודת ישראל כפי שהייתה בהתחלה, לפני שנוסדה, כשרק העלו אותה המייסדים שלה כרעיון, מתפוררת לחלוטין ומתחילה לפעול אותן הפעולות שנוצרה בכדי לבטלם. היא מתחילה לעשות את ההפך מהרעיון שהביא ליסודה. היא אינה לוחמת נגד הציונות, אלא מפרסמת את הציונות ואת כל מה שיש בה. הציונות שנקראת כעת בשם מצוות יישוב ארץ ישראל, בהתאם לצורך האגודאי, היא העומדת כבר על סדר היום ללא הפסק. היא העומדת על סדר היום ללא הפסק. כשמציפים את השטח בשיח ציבורי, בסדר יום ציבורי, באג'נדה, זה נקרא אג'נדה, זה לוחד עוד ועוד כל יום ועוד ועוד כל יום, עוד קהילה ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד קהילה בעוד יישוב ובעוד מדינה בכל התפוצות. שום דבר לא השתנה. האג'נדה, סדר היום הציבורי, השיח הציבורי, הוא שתופס ברשת. הנועמים האגודאים מדברים, והלבלרים כותבים מן החסרונות של הציונים ומן דרכיהם של הציונים המונעים להשיג את ההישגים הנדרשים. אבל ההישגים הנדרשים הם אותם ההישגים הנדרשים, רק באצטלה שונה, בתחפושת שונה. לא שהציונות אינה טובה או אינה מצילה את ישראל, אלא עם הרוח האגודאית בלוויית שם אגודת ישראל אל הכפירה העמוקה והמוחלטת הזאת, אז תהיה הכפירה הציונית טובה ביותר ותהיה מצלת ביותר. האגודאים מכריזים בכל פעם, ציטוט, הציונים החופשיים אינם מביאים כבוד לעם ישראל, ציטוט נוסף. איזה טענה יש להם לחופשיים, כן, לחילונים קראו לעצמם חופשיים, על ארץ ישראל אם אינם מתנהגים על פי תורה? ציטוט נוסף, רק התורה הבטיחה לנו ארץ ישראל ורק לנו התביעה הזאת. ציטוט נוסף, אנו אגודאים נשיג את ארץ ישראל. אנו מוחים נגד הגבלת הרישיון לעלות לארץ ישראל. אנו מוחים נגד האנגלים, העם של הבייבל שיודעים שארץ ישראל היא לנו. אנו שומרים על הטרודיציה, אנו מייצגים את עם ישראל. לנו, האגודאים, יש למסור את הרישיונות, את הסרטיפיקטים. אנו נבנה את ארץ ישראל. אנחנו נעשה הכל על פי המסורה והתורה, על פי ישראל סבא. הלאה, הציונים. ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. הסלוגנים האלה היו מופצים כל הזמן על ידי אגודה, וגם היום הם מופצים על ידי אותם חרדים שחונכו בתוך מוסדות אגודה. זה נשמע טוב. זה לוחד המונים. הדיבורים האלה, הקרוזים האלה, מילאו את האוויר האגודאי בעיתונות שלהם, באספות שלהם, ולאחרונה גם בכנסייה הגדולה שלהם. האגודאים העתיקו את המושגים של המזרחי ושל חובבי ציון אל קהל גדול בישראל של שומרי תורה, והכינו, סללו את הדרך להתמזג כליל עם הציונות וגם עם הציונים עצמם. הם הלכו בדרך הזאת בכל פעם יותר ויותר, אבל הנחיצות הייתה עוד לפניהם. לשמור על איזה עניין שמראה שהם נבדלים. משהו שיראה שהם נבדלים מהסוכנות הציונית. מה שנקרא היום הסוכנות היהודית. הם היו חייבים לשמור על איזשהו ניגוד או הבדל למראית עין, בכדי שיהיה להם את האפשרות להופיע לפני היהודים החרדים המשתייכים להם. שתהיה להם את האפשרות להופיע בפני הרבנים והלומדים והאדמורים העומדים בראש של אגודת ישראל. בלתי אפשרי היה שאגודת ישראל תתהווה בצורה גלויה בפרהסיה לאיזשהו ארגון ציוני בין יום ולילה. הרגש הקודש הבוער בלב ישראל שומרי תורה, אי אפשר לחסלו ולהכחידו כל כך בקלות. אבל אפשר לבלבל את הרגש הזה ולנטותו, להסיט אותו. אפשר להוליך את הלב לאיזשהו משעול צר, עם צביון שטחי, כדי למלא את התביעה של התורה שפועמת בקרב ההמון. עם הצגת דברים הנראים לעיקריים בחיי התורה, שבאמת לעמיתם הם רק בלבולים ותמונות שווא, דמיונות. עם ההסכם הגמור לציונות עצמה, לבנות ארץ ומדינה ככל גויי הארץ, אגודת ישראל עוד מתעסקת במלחמה נגד הציונים, כדי לשמור על כשרות בעיני כשרות במרכאות בעיני ההמונים האגודאים. גם עם המזרחי, הציונים הדתיים, יש להם להאגודאים ניגוד והתנגדויות. הלבלרים מפרסמים והנועמים משמיעים. ציטוט: המזרחי משועבדת לציונים. אנו בלתי מפלגתיים. אנו לוחמים עם הציונים. אנו עם התורה. אנו לא נכנעים. אנו הולכים בקומה זקופה. ארץ ישראל תיבנה על פי רוח התורה ללא פשרות. ללא פשרות. אנחנו במלחמה נגד הציונים. מלחמה נגד הפושעים. מלחמה נגד חילול שבת במושבות. ועשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. וכולי וכולי, סלוגנים וסלוגנים, כהנה וכהנה. כדאי להזכיר הפתגמים והכרוזים הללו, שאינם רק זיכרונות ישנות של איזה עבר רחוק, אלא יש להכיר מהם הבלבול הגדול המבלבל בשעה שפועל פעולתו. שהרי יש באיזה מן הפתגמים הללו דברים נכונים מצד עצמם, אבל בשעה שהם מעורבים, מעורבבים עם מושגים אחרים ונעשים לשם כוונה אחרת, המה רק מביאים אל ההפך. המחאה נגד חילול שבת, הדרישה ללחום עם פושעים מחללי תורה. אנו מחויבים לעשות הכל ברוח התורה, ברוח ישראל סבא. כל זה נכון ויציב, אבל כל זה היה מסביע רעבון הנפש של רבבות מישראל שומרי תורה ומצוות בעת ההיא. לחשוב כי לבלרי האגודה נלחמים מלחמתה של תורה. זה רק היה פיתיון לשכנע את ההמונים שהם באמת נלחמים מלחמתה של תורה. גם את הרבנים שבמועצת גדולי התורה לקח המחזה הזה, התיאטרון הזה שהם עשו, לקח אותם לחשוב כי הללו המהווים את מרכז אגודת ישראל יביאו הצלה עבור שמירת התורה, והמעשים והדיבורים שלהם הן הם הדרכים הנכונות למטרה גדולה זאת. הרבה רבבות מישראל המשתייכים לאגודת ישראל, מפני שהרבה גדולים בתורה משתייכים לה, אבל כן הרבנים והאדמורים שרובם היו תמימים ביותר, מתפעלים בעצמם מן המספר הגדול של שומרי תורה ששם אגודת ישראל מונף עליהם כדגל, ונותנים אמון והסכמה ללא ביקורת מן ההתפעלות הזאת השוטפת עליהם, השוטפת אותם. וכי דבר קטן הוא? קהל גדול מישראל שומרי תורה ולומדי תורה המאוגדים ומאוחדים במרכז הזה, בוודאי גם מן השמיים הסכימו על זה. ורק בכוח הזה נושיע את ישראל. כדברים הללו והדומה להם נשמעו מפיהם של הרבנים, או האדמורים, המהווים את מועצת גדולי התורה של אז. הקהל החרדי מוסיפים לשמוע מה שבפי הלבלרים והנועמים. דבריהם מתקבלים על ליבם, שכן גדולי ישראל מסכימים על ידיהם. והמצב ההולך והמאיים דורש פעולות. דרישה הזאת היא חזקה מאוד, והשמחה שאיזה גוש עוסק בפעולות הנחוצות מביא עוד יותר נאמנות לגוש הזה, לאגודה. האמת היה ההיפוך הגמור. הנאמנות למנהיגי האגודה וסביעות הרצון למעשיהם ודיבוריהם הוליכו שולל את כל ישראל. הניצחונות של האגודה היו שבירה ותבוסה במלחמה הזו. הם לא הסירו, אלא הביאו את הציונות לתוך ליבן של ישראל. הם היו פשוט שירות אדיר לתנועה הציונית. הלבלרים והנועמים והנאומים האגודאים לא הצילו אלא החריבו. המלחמה של האגודה הביאה סוף כל סוף איזה הישגים. הסוכנות הציונית ראו והכירו במלחמה זו. הם זיהו שאגודה עושה עבור הסוכנות הציונית את ההכנה הנדרשת להתקללות בחף של הלוחמים הללו במסגרת העולם הציוני. הם זיהו את זה. הסוכנות הסכימה לתת להם 200 סרטיפיקטים לשנה. אשרות עלייה. ברגע שהציונות מתחילה לשתף פעולה עם אגודה, כל הנורות האדומות היו צריכות להידלק, ונדלקו רק בקרב מעטים שלא נתנו להם קול ובמה להשפיע ולהשמיע את אזהרותיהם, והאזהרות נשמעו רק בתוך הקהילות הסגורות שסרבו להתחבר לאגודה. ואז אנחנו נשארנו בחוץ, מחוץ לחומות. אנחנו, הסבא והסבתא שלנו, נהיו פרוצים לרוחות הפרצים של הציונות, כי רק קהילות סגורות מאוד של רבנים חכמים דאז, שזיהו מה קורה, שמרו על עצמם ונסתגרו עוד יותר, והוציאו כל מיני תקנות וצווים כדי לשמור על החומות ולהציל את אנשיהם שבתוך החומות מרוחות הפרצים הללו. אבל אנחנו, זאת אומרת, הסבתא רבא שלנו והסבא רבא שלנו, כבר היו מחוץ לחומות האלה. זה הזמן שלנו לחזור אל בין החומות או לבנות חומות חדשות. הייתה זאת הצלה גדולה עבור לשכה האגודאית, שבה המצב הולך ומחמיר. היה להם במה להתראות בפני הציבור. היה להם מה להראות, היה להם פירות, תוצאות, היה להם תכלס. הם הביאו לציבור שלהם סרטיפיקטים שהם קיבלו מהסוכנות הציונית. 200 עולים, 200 עולים לארץ ישראל על ידם, וכי זה דבר קטן? הכל רוצים ודופקים על דלתותיהם. מכתבי בקשות מתקבלים לאלפים בכל יום בלשכה הראשית בוורשה. מכל צד באים אנשים ומשתדלים, שתדלנים, עבור פלוני ועבור פלוני, לזכות בסרטיפיקט המיוחל ולזכות בבריחה מן פולניה. אגודת ישראל נעמדה על סדר היום, נהייתה שם דבר. הלשכה האגודאית התריעו תרועה גדולה על הצלחתם. אספות מתקבצות, החלטות מוחלטות לעשות תעמולה גדולה עבור ממון. קמפיין המיליון הם קראו לזה, מיליון קמפיין ביידיש. קוראת את אחת ההחלטות ההמוניות, האדמו"רים חותמים, יהודים החרדים נותנים, מנדבים ותורמים לקמפיין המיליון. הוחלט גם לבנות קולוניום אגודאים בארץ ישראל. קולוניות, זאת אומרת יישובים. או על כל פנים להכריז על מעשי בניין הללו, להכריז שגם אגודה בונה, לא רק הציונים בונים, בכדי להצדיק את הממון שלוקחים ואוספים מההמון. כל זה נסתיים בסיום הרגיל אצל האגודה. הסרטיפיקטים שימשו עוד יותר מן הכבוד והפרסום שהשיגו על ידם. איצ'ה מאיר לוין ואחיו, פניה מוכרים, הסרטיפיקטים ואחיו, פניה, מוכרים את הסרטיפיקטים בכסף מלא. 1,000 זלוטות עבור סרטיפיקט. איזה יוקרה. איזה יוקרה זה מביא לתנועה. 200,000 זלוטות הכנסה לשנה. זלוטס זה הכסף הפולני. אלה לוקחים זה מן נדוניה, ואלה לובים ומשלמים במצב החמור של יהודי פולין. הרוצים לשלם סכום הזה עולה פי כמה ממספר הסרטיפיקטים שביד האגודה. שתדלנים וסוכנים צומחים ומתרבים. נהיה סביב זה עסקנות לא נורמלית. הרבה מחפשים אחרי היודעים לפייס את מר לוין, שיקח את המעות, את הכסף הזה, ושיהיה להם דין קדימה, לתת דמי קדימה, לשריין לעצמם את הסרטיפיקטים. גדולה היא אגודת ישראל, 200,000 זלוטים לשנה, חוץ ממה שמקבלים על חלוקת סרטיפיקטים לשנים הבאות. הצליחה אגודת ישראל, רוח ישראל סבא. רוח התורה. זו התעמולה שמרימה את קרנה של אגודת ישראל מאוד מאוד באותן שנים. הציונים אינם שבעי רצון כל כך מהגדלת רוח החיים באגודת ישראל, יותר מכפי ששיערו בהשארתם, והחליטו להקטין את מספר הסרטיפיקטים, ורק 100 רישיונות לשנה יהיה מספיק. מר לוין ואחיו מכרו כבר רישיונות הללו לעלות לארץ ישראל, גם על השנים הבאות, כי כסף היה נדרש להם, ולא יכלו לעזוב, לפספס הזדמנות זו של כסף ביחד עם כבוד, שהרי נהיה להם כבוד של מצילים ובעלי מעשה, אקטיביסטים. הכסף נאכל ונאבד, זעקת הנגזלים הולכת וגדלה במשרד אגודה בוורשה. מר לוין אינו רוצה אפילו להתראות עם הצעירים התמימים שבאו בתמימותם מעיירות קטנות בפולין לדרוש את המגיע להם. הוא אפילו לא נפגש איתם. הם הבאו עם דרך ארץ ועם יראת כבוד מול הדירקטור, ולבשו בגדים נעים, היחידים שהיו להם, מגועצים ומנקים אותם ומחבסים אותם ומכינים אומץ בנפשם לקראת השעה הגדולה כדי לקבל את פניו של העסקן הגדול שידאג להם לסרטיפיקטים. לוין מכיר בהכרה החודרת רכות ליבם של התמימים הללו, ומודיע להם שאין לו פנאי לקבלם עד אחר עבור כמה ימים. יעיד על זה מי שהיה נוכח פעם אחת שמה. אין באפשר לשכוח הצער שעל פניהם, הדיכוי שמדוכאים, העינוי של שעות ארוכות שמחכים, והיחס של בוז שהדירקטור מתייחס אליהם. על כל השאלות מנסרת התשובה, שאין להם לדאוג, הכל יתוקן, הכל בסדר, אל תדאגו, תחכו בשקט. דוחים אותם בשעת נפש, אחרי שהם שילמו. וגם בל ידברו דברים הבלתי נאותים נגד לוין. דרך ארץ עבור חתנו של אדמור מגור, דרך ארץ. לוין נוסע לחול, לקבץ ממון עבור קולוניה בארץ ישראל, תחת שם חפץ חיים, שמעולם לא היה לו עסק איתה. נותן מעט מן הממון לנגזלים, ואת הנותר זוקף במלווה, שאר הכסף הזה שמקבץ נאכל באותו האופן עצמו שנאכל הכסף של הסרטיפיקטים. השערה מתגדלת, האגודה הריעו כל מלחמה נגד הציונים. איפה הסרטיפיקטים? הציונים נגד הזכויות של יהדות חרדית. נלחם עבור כבוד התורה, הציונים עוכרי ישראל, מלחמה בהם עד רידתם, מלחמה בפושעים. אנו הולכים בדרך ישראל סבא, מלחמה עבור התורה, גדולי ישראל, וכו' וכו' וכו'. גדולי ישראל, עד היום הם צועקים, אנחנו, אצלנו גדולי ישראל, אצלנו גדולי ישראל. האגודאים לא נמשכו אחרי הציונות מפני היותם ציונים, אלא מפני היותה של אגודה קטנים. האגודאים לא יצרו את הציונות, אפילו לא את הציונות הדתית של המזרחי. אבל תנאי החיים הקשים והצלחת הציונים המבהילה והשליטה שלהם המתרחבת על רוב הציבור, וכן הפחד מאיבוד המעמד בתוך העולם היהודי, כל אלה הם שסחבו את ראשי אגודה אל חטא הציונות. זו לא הייתה שאיפה, אלא אינטרס. לא חשבו על הציונות בעצמה, אלא על היתרונות שהם, האגודאים, יקבלו ממנה. לא עשו מאומה אפילו להביא אל הציונות איזה שהם שינויים, לשנות את הציונות. שום מאמץ. התעסקותם הייתה רק להרבות עליה הכשרים. רק להכשיר את מה, את המהלך של הציונות. האנשים הקטנים, הרגילים, לא היה בכוחם להביט מעבר לאנושיות וארציות. הגישה האנושית של אורתודוקסים מגרמניה לשמירת התורה לא היה באפשרי שתניע אותם. אפילו להתעסק בדבר הזה שהיה בזמן הקודם עומד על הפרק, בשעה ששמירת התורה נתמעתה מהמונים בישראל. דר תורה גייסט לא פעל בחוזקה, רוח התורה לא פעלה בחוזקה נגד הזרם העולמי ההולך ומביא לקצה אחר לגמרי. התרוממות, ההתרוממות, ההתכבדות, העמידה הפומבית שלטה עליהם בשליטה גמורה. לתפוס מקום בעולם שלא יתביישו בו בעיני הציבור ובעיני עצמם. נתבלבלו ובלבלו אחרים עמם. גם את הרבנים והגדולים בתורה, גם את המוני בית ישראל הקשרים, שומרי תורה ומבקשי אמונה. האנשים הקטנים הללו הזיקו נזקים גדולים שאי אפשר לציירם ולשערם כהוגן. רצונות פשוטים וטבעיים מילאו את מקום ההכרה הגדולה ביהדות האמיתית. אילו למשל, הייתה ההכרה בתורה ובקדושה העיקר בחייהם, אילו הייתה ההתנגדות לציונות מן אותו הבירור שברור לכל יהודי שאסור להמיר דתו, רחמנא ליצלן. אם זה היה עומד מראש מעייניהם, אזי הייתה ההכרה הזאת מביאה למסקנה פשוטה, שבמצב הזה נחוץ לעמוד במסירות נפש נגד כל ניסיונות שמקיפים אותנו. ורק באותה שעה, בהכרח להילחם בחורבן הזה, הנקרא ציונות, יותר מבכל ימות עולם. אבל האנשים שעמדו בראש האגודה, רצו בחיי העולם הזה, ובהמון רהביו, בתהילה ובכבוד של העולם הזה. רצונות הללו שלטו עליהם והביא על ידם את השתלטות הציונות אפילו על החלק האחרון שנותר משומרי התורה. שלכאורה האגודאים הללו היו שומרים עליהם מהשליטה הציונית הזאת, כך נאמר להם. כיום אין עוד לדבר מאגודת ישראל שאינה קיימת ואינה במציאות עוד כלל, חוץ מאיזה כנופיה קטנה שחיים מהציונים עצמם, ומתפרנסים ומתפנקים מלחמם ומיינם. אבל כדאי להזכיר את הקורות שהיו כל כך מכריעים בעולמנו, עולם התורה. שסוף כל סוף, קהל ישראל הזה, הוא העיקר הנוגע לנו, והעיקר בעולם כולו, עולם התורה. והוא נפגע. איך נשתרבבה הירידה? איך הכינו את הדרך להוליך שולל אחרי עבודה זרה ציונית? כמעט כל בית ישראל, מגדול ועד קטן, כמו שאנו רואים נגד עינינו בימים ההם בזמן הזה. מצב מבהיל ומפחיד, חורבן העולם ומלואו. כל דבר בעולם, ובפרט מה שמתרחש בעולם היהודי, מקושר מגשמיות ומרוחניות. כל ענייני השפעה, הן לטוב או להפך חס וחלילה, נראה בשניהם, גם בגשמיות וגם בחומריות. והרי גם באדם פרטי מישראל, הגוף והנפש מאוחדים. ומה שנוגע לגוף נמשך מתיקוני הנפש בתורה ומצוות ורצונות הלב. בכלליות ישראל, בעת האורה הגדולה והזוהרים העליונים, בזמן שבית המקדש היה קיים, ובעת שהייתה נבואה בישראל, מהמצב הרוחני העליון הזה נמשך גם כן רוב שפע והטבה גדולה בגשמיות, אפילו בגשמיות, עד שהיו הבריות שמחין וסוועין ללא כל מחלה, וסס השם להיטיב לך בכל ההטבות והברכות שבעולם. בזמן חורבן בית המקדש וסילוק הנבואה, מאז סתימת המאורות, נמשכו גם צרות והריגות, רחמנא ליצלן, רעב וצמא, עירום וחוסר קול, ייסורים ומצוקות נוראות, וכן כל ימי הגלות אחרי חורבן בית המקדש, הריגות והשמדות, שמד רוחני, רוגז ודאבון נפש. הצרות והייסורים הם תיקונים. העונש בגוף הוא תיקון לפגם בנפש. זיקוך וטהרה של הנפש הוא הכנה לקדושה שתתקדש בה לדבקות נצחית. התיקונים הללו שייכים לנפש פרטית ונוגעים גם לכלליות העולם. גם כל הבריאה כולה תזדקך ותתקדש, עילוי אחר עילוי, והקדושה העליונה תתגלה בעולם, ותאיר האורה בעולם, בעולם החושך הזה, יותר מן העולם העליון. עין, לא ראתה אלוקים זולתך. התיקון וההערה יתחילו להתגלות על ישראל בימות המשיח, ותימשך ותתעלה יותר עד אחר תחיית המתים. אז תשוב הבריאה כולה למקורה ולהתגלות הנצחית, שאין לזה סוף ותכלית. העונשים אינם עונש של נקמה חס וחלילה, אלא תיקונים. כמבואר אצל חכמנו זכרם לברכה, ובכל ספרי בעלי רוח הקודש. כך חייבה ההנהגה העליונה שהבריאה כולה תתקן ותתקדש על ידי קיום התורה והעבודה הנכונה. ואם לא, חס וחלילה, אזי הצרות והאיסורים בעולם הזה ועונשי הנפש בעולם הבא ימלאו מקומם. התיקון השלם יבוא בהכרח. הזיקוך זה על ידי דרך זה קשה ומר מאוד. על ידי דם ודמע, על ידי גהנום וצל מוות, על ידי גלויות והשמדה, כמפורש בפסוקי תורתנו הקדושה, בקריטת הברית של הר סיני וערבות מואב. ובשירת האזינו נאמרו ונשנו הדברים הללו בפירוש. ומשום כך ציוותה תורתנו הקדושה, ואתם כתבו לכם השירה הזאת. ולימדה את בני ישראל, שימה בפיהם שלוש מצוות בשירה הזאת, שיכתוב השירה הזאת, והיא למדה את בני ישראל, וגם ירגיל אותם בשירה הזאת, שתהה השירה מיושמת בפיהם. גדולה השירה הזאת שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר, יש בה לעתיד לבוא, יש בה בעולם הזה ויש בה לעולם הבא, כמבואר בספרי. והנה, אין בשירה הזאת, וההבטחות שנכתבו בה, תנאי בתשובה ובעבודה, אלא היא שטר עדות, שאם נעשה הרעות רחמנה לצלן, יעשה השם יתברך בנו בתוכחות, ויחפר על חטאותינו למען שמו. והשירה הזאת, הבטחה מבוארת על גאולה העתידה, וכוללת כל העתידות. עיין שם ברמב"ן, זכרו לברכה. פלאים הם ההצרות וההשמדות שעברו עלינו עד היום הזה. הגלות בעצמו הוא דבר פלאי ובלתי מובן בשכל אנושי. כי עוד לא נעשה כזאת לשום גוי מגויי הארץ בכל העולם כולו. לפזר ולפורר אומה שלמה בכל קצווי עולם, להרוג ולאבד, למכה ולחרפה. בכל זאת אנו מתקיימים, כאילו אין בכוח של כל העולם כולו למנוע את הקיום הזה. ואחרי כל ההריגות, הגויים ההורגים אותם מתקנאים בהם ומתייראים מהם ושונאים אותם בשנאה שאין לה שום הבנה והיגיון. שונאים אותנו אפילו אלה הגויים שעוד לא ראו יהודים מימיהם. אין מכירים אותם כלל, ושונאים ושונאים אותם. כל אומה ואומה יש להם שונאים מיוחדים, אבל גם ידידים וחברים. אנו, אין לנו אלא שונאים בלבד. כל מפלגה גויית עולמית שונאים אותנו, מפני שאין אנחנו משתייכים עמהם. הקומוניסטים שונאים אותנו מפני שאנו פשיסטים, והם הפשיסטים שונאים אותנו מפני שאנו קומוניסטים. כל מין שנאה המכוונת אלינו יש לה ראיות והוכחות מפני מה השנאה הזאת לנו. ואותם הטעמים נכחשות בהכחשה גמורה ומהצד שכנגד, שכן גם הם השונאים אותנו. כל פירוש וכל ביאור על האנטישמיות מתקבל רק לזמן קצר, ואחר כך נחוץ כבר פירוש אחר לגמרי, כי נולדה שנאה ממקור אחר לגמרי וטעמים אחרים המלווים את האיבה החדשה. כל זה הולך ובא במשך זמן הגלות, ואין לך ארץ ואין לך זמן שאין בהם נחלי דם ודמע של ישראל. הצרות וההשמדות המתחדשות בכל תקופה ותקופה, טעמים והסברים מתחדשים עמהם. אבל בכל זאת, אנו חיים וקיימים, לראותם ולקבלם. הוכחות וראיות אינם מכריעים לפני אותן שאינן מאמינים. והיהודים המאמינים, אין להם שום צורך בהוכחות. יהודים הנמשכים אחרי התורה הקדושה והאמונה שניתנה לנו מסיני, אינם יודעים הפרטים, אבל יודעים ומאמינים באמונה חזקה וברורה, שכל המאורעות והקורות אותנו אינן מאורעות וקורות כלל, אלא חשבון מדוקדק והנהגה עמוקה שמגיעה מן ההשגחה העליונה. יודעים ומאמינים כי מאהבת השם את עמו, בברית ושבועה. חשב מחשבות וסידר סדרים הנעלמים בגבולות המדוקדקים, המסבבים הכל אל עומק רצון העליון שבו נברא העולם. סוף סוף יהיה הכל לטובה, לטובה הנצחית, וישמח ישראל בעושיו, וישמח השם במעשיו. הזיכוך והצירוף בקור הניסיונות של הצרות הרבות והרעות, ממלאים את הנחסר בשמירת התורה והמצוות, והצירופים הללו הם חידוש השפעה אחר השפעה. לכוונת תכלית הנרצה להיטיב לנו ולהרבות אותנו, שכל העולם כולו מונהג אל התכלית הזאת, ברצונם או שלא ברצונם, בידיעתם או שלא בידיעתם. כך סידר יוצר בראשית אדון כל הנשמות, שכל אחד מישראל יהיה לו תיקון, אפילו אחרי כל החטאים והקלקולים, וכן הבריאה כולה בכללה תצא ותתטהר מכל הפגמים, הפחיתות והחסרונות שנתנו מקום לרע ולטומאה להימצא ולהשתלט בעולם, כל זאת בהכרח שיעבור ויתבטל. הניקיון והזיכוך מכל הכתמים בהכרח שיבוא. הקדושה העליונה תתגלה ותמלא כל הנפשות וכל הברואים בהתגלות שאין לה סוף ותכלית, עם התיקון השלם שאין שלמות אחריו. ועל זה אנו מקווים, על הגאולה העתידה, על ידי מלך המשיח, המובטחת לנו בתורתנו הקדושה. התיקון השלם הולך ונשלם על ידי תורה ומצוות. כל מצווה וכל קדושה ממשכת השפעה ותיקון לעד ולנצח. ובהשלים כל התיקונים הידועים, במידה הידועה ליוצר בראשית, בהתקבצות כל האורות, יאיר עלינו אור חדש וגדול. תכלית שתכלול את הכל. אבל כן סידר השם יתברך, המיטיב לברואיו, כי בכל אופן שאפשר שימצא, כל הפגמים והחטאים שבאפשר שיתהוו, כל החסרונות שאפשר שיחסרו בני ישראל, יהיה נמצא סדר הממלא והמשלים הכל. זה נקרא תשובה. תמיד, תמיד אפשר לחזור בתשובה, תמיד בעולם הזה, בעולם התיקון. התיקון על ידי תורה ומצוות, זו הדרך הנאות, הנאותה, אשר חפץ בו השם, וגם זה תיטיב לנו בכל מיני טובות. אבל אם חס וחלילה יתרבו החטאים והחסרונות, אזי בהכרח שיתמלא הכל על ידי צרות ואיסורים, באופן הבלתי נאות. הצרות והכאבים שיביאו ויעוררו את ישראל לתשובה הראויה. הצרות והכאבים שיביאו ויעוררו את ישראל לתשובה הראויה. אז יושלם התיקון על ידי תורה ומצוות, הנעשים על ידי תשובה זו. אבל אם חס וחלילה לא יביאו ולא יעוררו התלאות אל תשובה, אזי קושי הסבל של עינויים שונים הם בעצמם הדרכים שעל ידם יושלם ויתוקן העולם והנפשות. זה או איסורים או חזרה בתשובה אמיתית. כל זאת ידוע ומפורסם בדברי חכמנו זכרם לברכה ובספרי בעלי רוח הקודש, ומפורש בפסוקי התורה בפרשת האזינו. כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, ימצאהו בארץ מדבר והקיף אותנו. בענני כבוד, ונתן לנו התורה, ונהג אותנו ברחמים וחמלה, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, ייקחהו, יישאהו על עברתו. הכל אל תכלית העתיד והנצחיות של השם בדד ינחנו, השם בדד ינחנו. לאגודה אין שום היתר ומעולם לא היה שום היתר לדחוף, לשאוף ולהכשיר את הציונות, את התנועה הציונית, להקים מדינה. השם בדד ינחנו, אנחנו לא יוצאים מהגלות רגע לפני שאנחנו ראויים שיבוא משיח ויוציא אותנו מהגלות. את זה עשו אגודה. השם בדד ינחנו, בלחודהון עתיד, לאשריות הון באלמה, דהו עתיד להתחדתה. הוא עתיד לחדש את העולם, ורק הוא. אם ישמרו ישראל את התורה והמצווה, אזי יבוא תיקון השלם והנצחי בדרך טובה וברכה. ירכיבהו על במותי ארץ ויוכל תנובות שדי, דבש מסלע ושמן מחלמיש צור, חלב קרים ואילים, חלב כליות חיטה, וכל הטובות הגשמיות הנאמרים בברכות של התורה הקדושה. אבל בעת שלא הלכו בדרך זה ומרדו, אך שמנת, עבית, כסית, ויתוש. אלוקים עושהו, ויכעשהו בתואבות, ובחרו בדרכים חדשים, ועבודות זרות חדשות, לא חשבו עליהם ולא שערום אבותינו. אזי תכלית הנצחי והתיקון השלם יבוא על ידי אופן אחר. גם במגילת אסתר מספרים לנו את זה. שאם זה לא יהיה בטוב מצידנו וביוזמתנו לעשות טוב ולעשות תשובה, לשוב אל הדרך המתוקנת, הסלולה שסללו אותה כל אבותינו עבורנו, אז רווח והצלה יבוא ממקום אחר, חס וחלילה. מקום אחר, אחר, מקום אחר, זה סיטרה, אחרה, זה צד אחר. ויומר, אסתירה פניי מהם, אראה מה אחריתם, כי דור תהפוכות המה. בנים לא אמון בם, הם כי נעוני ולא אל, כי עשוני בהבליהם, ואני אקניהם בלא עם. בגוי נבל אך איסם, כי אש קדחה ואפי, ותיקד עד שאול תחתית, ותוכל ארץ ויבולה, ותלהט מוסדי הרים, אספה עלמו רעות, חיצי אכלה בם, מזי רעב ולחומי רשף, וכתב מרירי, ושן בהמות אשלח בם. עם חמת זוחלי אפר, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בתולה, יונק עם איש סיבה. אמרתי, אף איהם אשביטה מאנוש זכרם. כי גוי עובד עצות המה, ואין בהם תבונה. אבל כל זאת, איננה נקמה, ואינם עונשים, אלא כל זאת מביא אל התכלית שצפויה מראש. וידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם. מחצתי ואני ארפה. והכל יראו כי אני הוא, ואין אלוקים עמדי. כי אשא אל שמיים ידיי, ואמרתי, חי אנוכי לעולם, נקם ישיב לצריו, ויתרצה ויתפייס בנו, וכיפר אדמתו עמו. חי השם, אם לא בחימה שפוחה, ובזרוע נטויה, אמלוך עליכם. מה שנתתקן על ידי תורה ומצוות, ומה שנחסר ובהכרח שיתוקן על ידי צרות שונות, איך החשבון הזה הולך ומתחשב בפרטיו בדקדוק עצום? מה חלקו של כל אחד מישראל להשתתף במהלך הזה? ומה הם הגלגולים השונים שכל נפש סובלת באופן אחר? מה הם ההריגות וההשמדות בדורות השונים? ומה הם התיקונים הפרטיים המכוונים היוצאים מכל אלה? כל זה נשקל במשקל אל דעות אשר לא נתקנו עלילות. כל זה נעלם ונסתר מאיתנו עד את קץ. כמוס עמדי, חתום באוצרותיי. מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. אנו, אין לנו אלא אמונה פשוטה, הנקבעת בנפש כל ישראל, קבועה בנפש כל ישראל, הצור, תמים פועלו, וכל דרכיו משפט. אל אמונה, ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין אנו יודעים מה היה בעת חורבן בית המקדש. דם ישראל שהיה נשפך כנחלי מים, כמבואר בדברי חכמנו זכרם לברכה. ואין אנו יודעים מה היה עם כל הצרות והשחיתות בדורות שאחר כך. אין אנו יודעים מה היה בשנת תח ותת. ואין אנו יודעים מה היה בדור האחרון הזה שאנו חיים בו. ההשמדה הנוראה על ידי גרמנים הארורים, והמושל היטלר, שחית עצמות, הייתה מופלאה ובלתי מובנת בשום שכל אנושי. למה הייתה כל זאת? מה היה היתרון להם מכל זה? מפני מה השקיעו כל כך כוחות רבים לבנות הכבשנים, להוביל הנשחטים ולחנוק הנחנקים, לענותם, למצוץ דמם, לחטטם ולשורפם? מה היה ההיגיון שהניע אותם לייצר מיטות משונות הללו באכזריות שאי אפשר לפרשה? למה היה להם להמציא כל ההמצאות הללו? עם הכוחות וההוצאות שהוציאו לחסות זאת, מעין כל בשר לבל לשמוע מזעקת החללים, שמילאו אוויר העולם כולו. מדוע חרפו כלפי מעלה והכריחו הארורים הללו לנקוב השם באותיותיו? קראו את תפילין של ראש והתעללו בהם רחמנה לצלן. צעקו אל האומללים, אתם קרואים אדם ואין גויים קרואים אדם? אמרו להם, איה השם מושיעכם, תבוא כל רעתם לפניך השם. למה עשו כל זאת? מה היה חשבונם? ומה היה רצונם? ועל מה הגיע אליהם ככה? אי אפשר בשכל אנושי להבין, ובוודאי לא להקיף את ההיקף המרעיד והמפחיד הזה.